המשך לימודנו המרתק אחרי ההפסקה ארוכה מנשוא בספר שמות. כן, אנחנו ממשיכים בלימודנו המרתק, ואנחנו הגענו לפרק, אני לא זוכר. מה? פרק י' דלת? וואו, התקדמנו הרבה אם כך. כן, יש בזה היגיון. לא, אבל לא, אני חושב שלא דיברנו על... כן. טוב, וידבר... כן, פרק י' דלת. נכון, נכון, נכון. מה? ופרעה הקריב, כבר למדנו? כן. אה, זהו. כן. אז בואו נמשיך, נקרא שוב את, את פסוק י' כי הוא מהווה מעבר לפסוק הבא. ופרעה הקריב. וישאו בני ישראל את עיניהם. אז מי זה בני ישראל? אמרנו שזאת הקבוצה המיליטנטית שאיננה פוחדת משום דבר, נכון? להבדיל מהקבוצה נקראת העם, שהיא דווקא חלשה יותר בזהות שלה, באופי הפנימי שלה. ופרעה הקריב. וישאו בני ישראל, כן, הם אלה הגיבורים בעלי התודעה הנשמתית הגבוהה, המכוונים כנגד חיה ויחידה, וישאו בני ישראל את עיניהם, והנה מצרים נוסע אחריהם, ויראו מאוד ויצעקו בני ישראל אל השם. כלומר, יש פה איזה קושי מובן, איך יכול להיות שאלה הנקראים בני ישראל, דווקא הם המתייראים. התשובה היא שהם מתייראים לא מפני המצרים, אלא מפני מה שכתוב כאן, מי? מצרים נוסע אחריהם. מי זה מצרים? השר של האומה המצרית. ויש אם כן פחד מטאפיזי, מוסרי, שתוקף את בני ישראל באותו שלב. מהו הפחד? אז חז"ל אומרים שזה השר. מהו השר של מצרים? הסברנו מה זה שר, נכון? מה זה שר? יפה. אתם מקצרים, אתם אומרים זה מלאך, ומה זה מלאך? זה רצון השם. מה זה שר של אומה? זה הרצון של הקדוש ברוך הוא ביחס לאותה האומה. כלומר, התוכנית, התפקיד שממלאת אותה האומה בהיסטוריה הכללית, בתוכנית של הבורא. ומה מתברר? שהגיע מצב שבו צריך להחליט. או השר של ישראל יפסיק לתפקד, אם מצרים ינצחו, או השר של מצרים יפסיק לתפקד, אם ישראל ינצחו. כלומר, יש פה איזושהי בעיה, צריך לוותר על חלק מהתוכנית המקורית של ההיסטוריה. ואז יוצא שמתחיל דיון בעל אופי מוסרי מטאפיזי, בבית דין של מעלה, בין שר ישראל לבין שר של מצרים. מה פירוש הדבר שיש ויכוח בין שר ישראל לשר מצרים? תגידי להם שאני לא נמצא. מה פירוש הדבר שיש ויכוח בין שר ישראל לשר מצרים? אפשר לומר שהקדוש ברוך הוא בעצם מדבר עם עצמו. ומכיוון שהוא מדבר עם עצמו, איננו יכול להכריע. ואם תסתכלו לרגע אחד, תמשיכו להחזיק בפסוק י', אבל תראו ברגע אחד בפסוק ט'ו. ויאמר השם אל משה, מה תצעק אליי? אני לא יכול לעזור. ברור? עכשיו, מה עושים במצבים כאלה? בואו נראה פסוק י' א'. ויאמרו אל משה, המבלי אין כברים במצרים, לקחתנו למות במדבר. מה זאת עשית לנו להוציאנו ממצרים? מה הפירוש המבלי אין כברים? בעברית צריך להגיד האין כברים או המבלי כברים, אבל המבלי אין, תודה רבה, שלילה כפולה, לא מובן, עמי בלי אין. זאת אומרת שחסרים במצרים אין כברים. מה זה אין כברים שיש במצרים? מישהו מכיר קצת משהו על כברים במצרים? הכברים במצרים לא היו כברים. זה היה מקומות, אלו היו מקומות שבהם המצרים האמינו שממשיכים החיים, לא? החניתה, המומיה. אז זה דווקא, המקומות האלה הם אין קברים. המיבלי אין קברים במצרים, לקחתנו למות במדבר. נא להסתכל לרגע אחד ברשי, המיבלי אין קברים. וכי מחמת חסרון קברים שאין קברים במצרים, נקבר שם, לקחתנו משם. ראיתם מה שכתוב אחר כך? משהו כזה, נכון? לא, תסתכל טוב טוב. סי פור פיינס דה נון פוס. נכון? כלומר, סי פור פיינס, כלומר, האם בגלל שהיה חיסרון, דה נון פוס של אין קברים. זה מולב שרשי בצרפתית דייק, כן? הוסיף תוספת הבנה, תודה רבה, על הנאמר בעברית. לפעמים זה טוב ללמוד קצת צרפתית, זה צרפתית עתיקה גם, זה בכלל כזה. טוב, הלא זה הדבר אשר דיברנו אליך במצרים לאמור, חדל מנו ונעבדה את מצרים, כי טוב לנו עבוד את מצרים מותנו במדבר. שימו לב שכדי להגיד את שני הפסוקים הארוכים האלה צריך הרבה זמן. הוא מתחיל מתווכח עם משה, אבל בסופו של דבר יש מישהו מאחורה שמתקדם, לא? ורבותינו אמרו בגמרא, מובא גם הירושלמי, ארבע כתות נעשו אבותינו על הים. כלומר, אתם מתארים לעצמכם, יש ים סוער מקדימה, יש צבא מאיים מאחורה, מימין ומשמאל, מדבר מלא נחשים ועקרבים, ואז מתחילים דיונים, מפלגות. ארבע כתות נעשו אבותינו על הים. יש זמן לדון. אין, הרי לא סתם פועלים. ומה אמרו ארבע הכתות? אחר כך אנחנו נראה בפסוקים שזה כתוב מפורש. אלה אמרו, ניפול לים. מה המטרה של הנפילה? להתאבד. כלומר, רואים שהמהלך לא הצליח. כל התוכנית הזאת של יציאת מצרים הייתה בטעות יסודה. אין לנו ברירה אלא לנהל מדיניות של פירוק. מדיניות התאבדותית שתפרק את כל מה שעשינו. זה ניפול לים. כן? זה לזרוק את זה, את כל מה שעשינו לזרוק לאסלה. וזה במפתח הספרדי. עכשיו, ויש אפשרות אחרת, ואין... מה? משהו כזה, כן? של הסכם אוסלו. משהו כזה. זה ניפול לים. ואלה אמרו, נשוב למצרים. יש לי בן דוד שיש לו מוסך שמה, בניו יורק, מזל שבקהילה יש מישהו שיקבל אותי. בוא נעשה, נחזור למצרים, יש מה לעשות? יש לנו גלות מפוארה, גולה מפוארה, וכדאי להשתלב. אפשר לעשות יעלומים פה ושם, כל מיני, כן? בשביל מה כל הקשיים האלה? כת שלישית אמרה, נלחם, נכנוף בהם. ואלה אמרו, נתפלל, והוציאו שופרות ותהילים. מה? לא, 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 ממש לא. חזל אמרו, בראש השנה בטלה עבודה מאבותינו במצרים. זאת אומרת שמצרים הפכה להיות נאורה, נתנה אמנציפציה ליהודים, ולכן הרעיון לצאת אל המדבר לא היה כל כך מובן מאליו. מי אמר שזה כל כך כדאי? אולי כדאי לפתוח עסק במצרים. כן, עתיקות מצריות, שנוצרו רק אתמול. כן. אתה רוצה ספינקס, פירמידה קטנה, משהו, זה לעשות כסף, גשפט. אז אם כן, יש פה ארבע אופציות. עכשיו, שתי האופציות הראשונות נובעות מייאוש, שתי האופציות השניות נובעות מתקווה. כלומר, אפשר לומר, במצבי לחץ, טבעי הדבר שאנחנו נמצא אופציות של ייאוש ואופציות של תקווה. זה התפקוד הרגיל של בני אדם. אז יש שתי האופציות של הייאוש הם עד כדי התאבדות או עד כדי נסיגה מן האידאל, כלומר ניפול לים או נחזור למצרים, ואופציות התקווה הם או פרגמטיות או אמוניות. פרגמטיות נעשה מלחמה, יש לנו כוח, והאמוניות יתפלל. אה? זה, מה? המלחמה זה סוג של אמונה, כן? אמונה פרגמטית. כן? אמונה פרגמטית. על זה אומר המדרש כך. פסוק י' ג' לאלה שאמרו ניפול לים, ויאמר משה אל העם, אל תיראו, התייצבו. וראו את ישועת השם, אשר יעשה לכם היום. כלומר, אלה שאמרו ניפול, אמר התייצבו, אל תיפלו. במילים אחרות, לעצור את התהליך. אבל מה יהיה אם נעצור את התהליך? נראה, קודם כל נעצור את התהליך. מה, אבל התקווה שלנו זה התהליך. כן? לא, לא, תעצור את התהליך, התייצבו. אלה שאמרו נחזור למצרים, אמר להם, כי אשר ראיתם את מצרים היום, לא תוסיפו לראותם עוד עד עולם. אין אופציה כזאת, נגמרה הגלות. אלה שאמרו נלחם, כנוף פעם, אמר להם, השם יילחם לכם. ואלה שאמרו נתפלל, ואתם תחרישון. זה לא הזמן. אז מה עושים? כלומר, זה, האמת היא שצריך להבין, למה זה לא טוב כל התגובות האלה? שתי התגובות הראשונות אני מבין, אבל למה שתי האחרונות לא? למה לא להילחם או להתפלל? כי להילחם או להתפלל, זו תגובה טבעית. אין כאן כל זכות. מה הטענה של השר של מצרים באותה השעה? הללו עובדי עבודה זרה, הללו עובדי עבודה זרה. אין יותר זכויות לאלה מאשר לאלה. אז זה שהם מגיבים פתאום במלחמה או בתפילה, זה לא זכות? מובן מאליו שאדם שבמצב של לחץ מוציא תהילים. אז מה? זה זכות? אני אולי סיפרתי לכם שלפני שנים, בזמני, כשהייתה האינטיפאדה, אני זוכר, סיפרתי לכם, מה? שהייתה מודעה גדולה, אני זוכר, אמרו, לאור המצב הקשה, כתוב בגדול, אין כוחנו אלא בפה. ככה, ראש המודעה. אין כוחנו אלא בפה. לאור המצב הקשה, המוני בית ישראל קרואים לשפוך את שיחם לפני אבות העולם, אברהם, יצחק ויעקב במערת המכפלה, תביאו תהילים, תביאו שופרות. למטה, באותו גודל, כל הדרך מאובטחת על ידי צהל. כן, כלומר, על ידי צהל אתה יכול לומר שאין כוחך אלא בפה. ולכן, במצבים האלה זה לא עוזר. ויאמר השם אל משה, מה תצעק אליי? גם אני לא יכול לעזור. אני תקוע עכשיו. אז מה עושים במצבים כאלה? אז יש המשך, נכון? פסוק תדבב. מדבר רבני ישראל וישאו. כמו יש לי הצעה, מחוץ לפרוטוקול, צריך שתהיה תוספת זכות באותה שעה לעם ישראל. ואז יש קבוצה חמישית. הקבוצה החמישית לא כתובה בתורה. עד כדי כך היא ספונטנית שהיא לא יכולה להיות כתובה. זה מי שקפץ. אבל מה זה מי שקפץ? לפי חזל מי זה היה? למה אתם מעדיפים ברייתא אחת על הברייתא השנייה? יש במסכת סוטה שתי ברייתות. יש ברייתא שאומרת שמי שקפץ היה נחשון בן עמינדב. נכון. מאיזה שבט הוא היה?
יהודה.
יהודה, נכון. ויש מי שאומר שמי הראשון שקפץ היו בני בנימין. בני בנימין. והמדרש אומר את זה בצורה מאוד בולטת. שבני בנימין אמרו, אנחנו נקפוץ תחילה לים. ובני יהודה אמרו, אנחנו נקפוץ תחילה לים. ריב. נו, אז במקום לריב, תקפוץ. אבל כנראה שיש איזה ויכוח. בסוף בני בנימין קופצים ראשונה, ואז בני יהודה רוגמים אותם באבנים, שנאמר, שם בנימין צעיר ירודם, שרי יהודה רגמתם. ואתם, המצרים מאחורה, כן? אבל... חבר'ה, יש פה עניינים אידיאולוגיים, זה לא סתם, בסדר, לבדוק. אז בקיצור, בני יהודה רוגמים את בני בנימין. כנראה שהייתה מחלוקת אידיאולוגית. מה המחלוקת? כל כך קשה, בנימין, יהודה. הנציב מוולוז'ין אומר דבר מעניין. תסתכלו לרגע אחד בפסוק כף א'. ויית משה את ידו על הים, ויולך השם את הים ברוח קדים עזה כל הלילה. ויישם את הים לחרבה. אז מה ייבש את הים? הרוח, נכון? כלומר, הרוח מתחילה לנשב, לאט לאט רואים שהמים הולכים ויורדים, בסוף מתגלה הקרקעית. ויישם את הים לחרבה. מה סותר את מה שאמרתי עכשיו? ויבקרו המים. ויבקעו המים, סימן שהים לא הגיע עד התחתית. כלומר, המים לא הגיעו עד התחתית, אלא נבקעו. אז תחליט, או רוח קדים עזה כל הלילה, או ויבקעו המים. מסביר הנציב מבולוז'י. ראו בני יהודה שהים הולך ויורד בגלל רוח הקדים. אמרו, אם ככה, הקדוש ברוך הוא רוצה שהגאולה תהיה כמעה, כמעה. אמרו בני בנימין, אם אנחנו נחכה עד שזה יהיה כמעה, כמעה, לא יוכר הנס. חייבים לעשות משהו שיכריח את פתיחת הים. לכן הם קפצו כדי שיבקעו המים. זה סתר את האידיאולוגיה הרוחנית של בני יהודה, שאמרו שהקדוש ברוך הוא גואל דווקא בכמעה, כמעה, ולא ייתכן להיות עצבני גאולה העושים מהלכים שהטבע והאומה לא מוכנים להם. זאת כפירה בכל המהלך האלוהי ההולך ומתפלש בהמוני זערוריו בעולמות אין קץ. כיצד לא, יש פה כפירה בסגולה המתהלכת ומתגלה, בפרטי פרטיה, בשלבים אבולוטיביים, לפי יכולת הקיבול של הנשמות ההולכות במפלאות תנועים דעים, להופיע במהלכי גאולה במולפים במסתרים ומהלכים מקיפי עולמות. אז איך אתה קופץ? כן? לכן, רגמו אותם באבנים. אבל הקדוש ברוך הוא כנראה שמע לבני בנימין, בקע, לפי הברייתא הזאת, כן? מחלוקת. אבל דבר אחד, מה שעולה מהדברים, אם לוקחים ברצינות את דברי חז"ל, זה בעצם נגנאי, הסיפור הזה. זה בא לומר דבר אחד. נכון, יש מחלוקות אידיאולוגיות כיצד הגאולה נעשית. יש מחלוקות. אבל זה לא סיבה לרגום אחד את השני באבנים. זה הכל. עכשיו בואו נחזור לנושא היותר מוכר. נחשון בן עמינדב. נחשון בן עמינדב, לפי הברייתא האחרת, נכנס לתוך הים. בשביל מה? בשביל לפתוח את הים. הוא יורד לים. מה, הוא לא כמו הנופלים. הוא לא נופל לים כדי להתאבד.
בני בנימין שהם קפצו למים, מה הם רצו לעשות?
הם קפצו כדי לפתוח אותו מיד.
מה הוא עשה שקפצו?
לפי המדרש, הוא נכנס לים עד שזה הגיע עד פה. הוא נכנס כדי שייפתח. אבל איך ייפתח? קדוש ברוך הוא יחליט. כלומר, עכשיו צריך להבין, נחשון בן עמינדב, מה גורם לו להכריע שהים ייפתח? הוא משוגע, נכון? היו, למשל, במאה ה-19 הייתה קבוצה, 30 סטודנטים מחרקוב, שלבושים עם עניבות, מגיעים לכאן, בית יעקב לכו ונלכה, אין? שרים, מבסוטים, מגיעים לכאן בחום בלתי נסבל, יתושים והכל, ואומרים, אנחנו עם ישראל שחוזר לארץ שלו. תגידו, אתם יודעים כמה מיליוני יהודים יש בחוץ לארץ? אתם רק 30 חבר'ה. אז מה קרה לכם? ואנחנו יודעים שאנחנו פותחים את ההיסטוריה. מדוע? משום שברור לנו שהמהלך ההיסטורי הולך בכיוון הזה, ולכן אנחנו נקבע עובדות בשטח שיתו את הקף של ההיסטוריה. במילים אחרות, כשריבונו של עולם יש לו התלבטות בין שני עמים, ואם האחד יובד, השני יישאר, או אם האחד יישאר, השני יובד. מה קובע בסופו של דבר את מהלך ההיסטוריה? העובדות בשטח. תשים שני קרוונים פה, זה יכריע את הכל. תוסיף אחר כך עוד קרוון, ועוד קרוון, ומקרוון לתורה. נכון? כתוב. הלל אומר, אוהב את הבריות, ומקרוון לתורה. כלומר, אפשר לומר שהאמונה, עכשיו, מה מיוחד במהלך שנחשון בן עמינדב? שזה גם אמונה וגם מעשה כאחד, שלא כמו הלוחמים או המתפללים, שהלוחם רק עושה והמתפלל רק מאמין, הוא עושה מעשה של אמונה. כן, ומתוך כך הוא מגלה את הפנימיות של הרצון הישראלי, ולכן בסופו של דבר אפשר לומר, מי שפתח את הים זה עם ישראל, ובעקבות זה הקדוש ברוך הוא. אתם זוכרים שיש 5 קבוצות שיוצאים ממצרים? אז נחשון בן עמינדב הוא הקבוצה החמישית. עכשיו, נשאלת השאלה, מה אתה מדבר שטויות? הרי הקדוש ברוך הוא הבטיח לאברהם, לא? גם אם אף אחד לא היה קופץ לים, הקדוש ברוך הוא היה פותח את הים, למה? הוא התחייב, לא? ואחרי כן יצאו ברכוש גדול. אז מה אתה רוצה שיקרה? הנה, כבר הוציא אותם, 10 מכות, מה זה הסיפור הזה? סגולת ישראל, היא פועלת את הכל, לא?
אני באתי שתמונת מצב שבא עם איזה קומץ להילחם נגד 600,000 איש. כמה ברים האלה שבאו להילחם? זה הפרשים הראשונים.
נו, אז מה?
כמה עם ישראל פה? 600,000.
נו, אז מה?
אנשים עליהם פרו
הם... נכון, אז מה הבעיה? אז...
תלחם אותם, תעשו להם ככה, תעברו אותם, מה?
אבל משה אמר להם, השם ילחם לכם, אל תלחמו. אז איך זה?
אז
הקבוצה
שמה, כן
ילחם. לא, הסבר הוא פשוט מאוד. ריבונו של עולם הוא אלוהי העולם, אז הוא גם אלוהי המוסר. כיוון שהוא אלוהי המוסר, כשהדבר יוצא אל הפועל, כשהסגולה פועלת, היא חייבת לכלול גם את התביעה המוסרית. ולכן אם יש עיכוב מוסרי הוא חייב להתברר. ולכן צריך תוספת הזכות לטובת ישראל באותה שעה על ידי נחשון בן עמינדב. מובן? אבל לא לומר, מלא סגולת ישראל. יש לנו, אחד האסונות שפוקדים אותנו לפעמים, זה שעם הנצח, למרבה הצער, לא מפחד מדרך ארוכה. בעיה. כיוון שאתה לא מפחד מדרך ארוכה, זה לא עכשיו, אז עוד 200 שנה, לא נורא. אז זה עולה בסוף. המחיר גבוה. טוב, אז זה בעצם מה שקורה כאן. בואו נראה... נחזור אחורה לפסוק תדבר רק שנייה ואומר השם אל משה מה תצעק אליי דבר אל בני ישראל וישעו כן מה מה זה מחלוקת בתלמוד נחשון בן עמינדב נדמה לי ששאלתי מאיזה שבט הוא היה מה הייתה התשובה איי, 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 איי. זה משבט יהודה. יש שתי דעות בחזל. מה? נכון, זה המחלוקת. טוב. פסוק תזיין. ואתה, הרם את מתך, ונטה את ידך על הים ופקעהו, ויבואו בני ישראל בתוך הים ביבשה, ואני הנני מחזקת למצרים, ויבואו אחריהם, ויכבדה בפרעה וכל חילו, ברכבו ופרשיו, ידעו מצרים, כי אני השם, ויכבדי בפרעה, ברכבו ובפרשיו. מה הקושי בפסוק הזה? פסוק י"ח.
למה
רק מצרים יודעים את השם? וידעו מצרים, כי אני השם, ומה אם ישראל לא ידעו? כל העולם יודע. אז מה קרה שדווקא מצרים ידעו כי אני השם בעיקר ודי ופרו? זה ראינו במכות כבר, נכון? אבל גם פה, מה קרה? פשוט מאוד. אז התשובה תהיה בפסוקים הבאים. וישא מלאך האלוהים ההולך לפני מחנה ישראל וילך מחריהם וישא עמוד הענן פניהם ויעמוד מחריהם ויבוא בין מחנה מצרים ובין מחנה ישראל ויהיה ענן וחושך ויער את הלילה ולא קרב זה אל זה. כל הלילה. וית משה את ידו על הים, ויולך השם את הים ברוח קדים עזה כל הלילה, וישם את הים לחרבה, ויבקעו המים, ויבואו בני ישראל בתוך הים ביבשה, והמים להם חומה ממינם ומשמאלם. שאלה. איך בני ישראל התקדמו? בא רוח קדים עזה, נכון? והים נפקע, ואומר המלבים, ככה הוא מדייק מהפסוקים, שהקרקעית של הים התרוממה. ואז בני ישראל המשיכו ללכת, והם לא יודעים שהם הולכים בים. אבל כשפתאום הרכב של פרעה נוסע בכבדות, אז הם יודעים שהשם נלחם לישראל במצרים. כן, זה מה שכתוב כאן. וירדפו מצרים ויבואו אחריהם כל סוס פרעה רכבו ופרשיו אל תוך הים ויהי באשמורת הבוקר וישכב השם אל מחנה מצרים עמוד אש וענן ויהום את מחנה מצרים ויסר את עופן מרכבותיו וינהג בכבדות ויאמר מצרים אנו שם בני ישראל כי השם נתחה להם במצרים אבל ישראל לא יודעים כלום במיוחד שיש מסך מבדיל ביניהם כן? יש עמוד הענן מאחורה ועמוד האש גם כן מאחורה אבל קדימה זאת אומרת יש מאחורה מחנה מצרים עמוד ענן, עמוד האש, ישראל. אז עמוד הענן עושה חושך למצרים. הם אינם רואים מה קורה מקדימה. עמוד האש עושה אור לישראל, הם אינם רואים מה קורה מאחורה. לכן, הראשונים שיודעים את השם בתוך המהלך הזה, הם מצרים ולא ישראל. מה? אגב, שאלה ששאל הרמב״ם, בהלכות יסודי התורה, למה הקדוש ברוך הוא עשה את קריאת ים סוף? יודעים? לא. כדי להטביע את מצרים. זאת הייתה המטרה. כך אומר הרמב״ם בהלכות יסודי התורה, פרק שמיני במפורש. צרח רצה להטביע את המצרים, בקע את הים והצלילם בתוכו. זאת הייתה המטרה. וזה מה שכתוב, ואנחנו אומרים בברכת אמת ויציב, וים סוף להם בקעת. להם, למצרים. כן. מה אתה אומר?
כן.
נכון. אבל יש פה בירור. הבירור נעשה ברגע האחרון. כאילו, הקדוש ברוך הוא אומר, אני אכביד את לב פרעה, הוא ירדוף, אבל אז פתאום עולה שאלה מוסרית. כן, זאת אומרת, אבל זה להבין שפה מתגלה ממד של ההנהגה האלוהית, שהתורה לא מדברת עליו הרבה, אבל היא רומזת לו. זה האוניברסליות של ההנהגה האלוהית. וזה מתחייב מזה שהשם אחד. אם השם אחד, אז הוא אלוהי כולם. אז אם הוא אלוהי כולם, צריך לתת דין וחשבון על התנהגותו לכולם. בסדר? כן, בבקשה.
הרב,
זה אני.
הוא מנע את הערורי תשובה במצרים גם? אם מלכתחיל הוא יודע שהוא איך להטביע אותם?
לא יודע. יש בזוהר משהו כזה. שהמלאכים שאלו למה אתה מטביע את מצרים, אולי הם עוד יספיקו לעשות תשובה. הקדוש ברוך הוא אמר שכבר מאוחר מדי. יש משהו כזה. כן. מה אתה אומר?
אם מרתקים את מצרים, זה מחסל את מצרים ככוח.
כן.
הרי אנחנו רואים שאם אחרי זה, מה הידורים? עדיין גורם חזק בעולם.
מה זה?
עדיין היה גורם חזק בעולם.
מצרים.
כן. עוד שנים אחרי מצרים, הרי ירגו את אחת מלכי ישראל בסוף ישראל. וגורם חזק, זה לא נגמר במצרים.
אתה אומר שאחרי יציאת מצרים המשיכו המצרים להיות גורם חזק בעולם. התשובה היא שזה לא נכון. כלומר, המעבר מהמצב שלפני היציאה ממצרים לאחרי היציאה ממצרים, זה חורבן מה שנקרא הממלכה התיכונה. אחרי חורבנה של הממלכה התיכונה, הממלכה השלישית הייתה חסרת משמעות בעצם. כן? והראיה, תחפש כל ימי יהושע והשופטים ודוד ושלמה וראשוני מלכי יהודה, כמעט ואינך רואה מעורבות מצרית בארץ ישראל אפילו. רק לקראת סוף בית ראשון יש התעוררות של מצרים, וזה יאריך שתי דורות עד שבאו הפרסים וחיסלו אותם. אחר כך הממלכה של התלמיים עם קליאופטרות ותלמיים, זה ממלכה יוונית, נכון? זה רק קיץ' אחר כך. בסדר? אני יודע שבמחקר טוענים שזה לא נכון מה שאמרתי, שאומרים שהתקופה של השופטים בספר התנך, זאת התקופה של השלטון של תחותמס השלישי, ששלט בארץ ישראל, ושאז הממלכה המצרית הייתה ממלכה גדולה. ואז יש קושיה, איך זה שהתנך לא מדבר על זה. ואז הגיעו למסקנה שהתנך איננו ספר היסטורי, כי הוא מעלים את הנוכחות המצרית בארץ ישראל. ואולי זה אומר שהקרונולוגיה המחקרית איננה נכונה, תחשוב על זה. לאחרונה, למשל, יצא ספר על תל קייפה, מכיר? תל קייפה. בעמק האלה מצאו איזה עיר מתקופת דוד המלך. והעיר הזאת גרמה להרבה מאוד בלגן במחקר, בין היתר, מצאו שם חרפושיות מצריות. מה זה חרפושיות? זה מין הטבעות כאלה, עם הסמל של מלך מצרים. יש רק בעיה אחת, שהחרפושיות האלה מתוארכות לתקופה שהיא 150 שנה לפני הקמת העיר. מה אומרים המחקרים? אומרים, מכאן שהחרפושיות האלה היו עתיקות שנשמרו במשך 150 שנה. שאנשים שמרו אותם בכיס, כי הם אהבו דברים עתיקים. יש לי הצעה נועזת, שאולי הקרונולוגיה המצרית לא מדויקת. אולי, לא יודע. אני יודע שזה נורא נועז. כן. טוב, מה? כי בני ישראל לא יודעים שקורה משהו. מתי הם יודעים שקרה משהו? כשהם גמרו לעבור את הים, ואז הם רואים את הפגרים של מצרים. אז הם מתחילים ללכת. הם מתחילים ללכת. כן, אבל אל תשכח, זה באמצע הלילה. אף אחד לא מבין מה קורה שם. זה בחושך. הם חוצים את הים. לא, הם לא רואים שיש ים. הם התלבטו על זה לפני כן, אבל זה בחושך. אין נמצאי תאורה באותם הימים. אז ברגע שאתה רואה שטח פתוח, אתה הולך לשם. כן. מה? כן, השטח, האש מאיר להם את השטח הפתוח. כן.
עמוד האש ועמוד הענן, לפי עניות דעתי מה שכתב אמיר דבר, הוא אומר שם שזה אותו עמוד.
מה?
שעמוד האש ועמוד הענן.
איך זה יכול להיות? לא מאמין שהוא אמר את זה. תראה לי, אני אדבר איתך. לא יכול להיות. לא יכול להיות. איך שאתה רוצה, מה?
כל המאבק בין שר ישראל ושר מצרים, זה לכאורה כאילו יש פה שוויון.
נכון.
ואנחנו מכירים שהמעמד של עם ישראל, של ישראל מול הגויים, הוא אחר לגמרי.
איך? איך?
הנהגה מיוחדת.
הנהגה מיוחדת, והיא לא מוסרית? אז היא מוסרית. אז היא מוסרית, צריכה לתת תשובות מוסריות.
מי אמר שיש מוסר אצל הגויים?
שמעת על המושג דרך ארץ קדמה לתורה?
יש מוסר של חול, מוסר אלוקי.
איפה המוסר האלוהי? אני לא מכיר את המושגים האלה. מוסר אלוהי, לא מכיר. אתה יכול להראות לי איפה זה כתוב?
יש את אותן דרישות מוסריות ממצרים.
נכון, אותן דרישות מוסריות.
גם אחרי מעמד הר סיני?
לא היה מעמד הר סיני. עוד לא היה מעמד הר סיני בשלב שאנחנו מדברים.
בסדר.
אז כלומר, מוסר זה דבר אוניברסלי. אין אדם בעולם שפטור מאיסור לא תרצח. או לא תנאף, או לא תגנוב. כל זה זה דברים אוניברסליים. זה מחייב את כולם. מה?
עבודה זרה.
עבודה זרה מחייבת כולם. אסור לעבודה זרה. אסור לעבודה זרה. זה אחת משבע מצוות בני נוח. מה אתה? נו, מה עוד?
לא, גם בעבודה זרה יש הבדל.
נכון, יש הבדל, יש צורה. כן, כמו שלהבדיל, אל תיקח את זה קשה, אבל יש הבדל בין ספרדים לאשכנזים, איך לעבוד את השם. נכון. זאת אומרת, מה זה עבודה זרה? זה עבודת השם שלהם, בצורה שהיא זרה לנו. אבל מבחינה מוסרית, התביעה המוסרית היא אותה תביעה. הרי מה זה עבודה זרה? צריך להכיר. עבודה זרה זה עבודת השם. כלומר, זה לדעת שהאינסוף ברוך הוא מתגלה בכל מיני כוחות במציאות. האופן שהוא מתגלה אצלם שונה מהאופן שהוא מתגלה אצלנו.
נכון.
נו, בסדר, אבל הם מחויבים מוסרית לכוחות האלה. איפה למדת כיבוד אב ואם? גמרא במסכת קידושין. נכון? עד היכן כיבוד אב ואם? מאיפה לומדים? נוכרי אחד באשקלון, נכון? דמה בנתינה שמו. אז מה הספק פה בכלל? כן, אגב, אתה יודע מהו ספר היסוד ביהדות במוסר? מהו ספר היסוד של היהדות בענייני מוסר? מה? שמונה פרקים. יפה מאוד. איך הרמב״ם כתב את שמונה פרקים? מאיזה מקורות? מאריסטו, אבו נאסר, אלפרבי וקצת דברי חז"ל. למה? גם את זה הוא מביא? אני לא יודע. מי אמר לך שזה היה פסד הרמב״ם המוסרית אחרת לגמרי? לפי הרמב״ם, מה שאמר... מי אמר שאין דבקות אצל הגויים? הרמב״ם, כשהוא כתב את שמונה פרטים, מפרש את דברי רבי פנחס בן יאיר כזהים לחלוטין לתביעות של האתיקה האריסטוטלית. מצטער. מסיבה פשוטה, מוסר, אני מקווה שזה לא יזעזע אותך מדי, מוסר זה לא תורה. בסדר? איך אני יודע? תורה לא מלמדים את הגויים, נכון? ומוסר? דורשים מהם מוסר. סימן שזה לא על פי התורה שיודעים את המוסר.
איפה ההבדל בין תורה למוסר?
יש הבדל התהומי. זאת אומרת, המוסר מטרתו לעשות את האדם טוב וישר, והתורה מטרתה לעשות את האדם קדוש. משהו אחר לגמרי.
זה
הרב
שיפל
חזבנר. מה
הרב
שיפל
חזבנר? לעשות את האדם קדוש.
איפה זה כתוב שם? זהו, זה כתוב שם, נכון, נו, אז מה? רוח הקודש, זה גם אצל גויים יש. כתוב מפורש בתנא דבידיה. מה? כן, ודאי. הרב קוק כותב את זה במפורש בפנקסי ראייה חלק שלישי. בפסקאות שלא רוצים ללמוד. מה? נכון, גם הרמח"ל ביתיר במרום. בחלק השני, שלא כולם קראו. כן, מה אני אעשה? טוב. הם רצו נס, כן. השם זה טוב לרצות ניסים. ויאמר השם אל משה, פסוק קבע. ויאמר השם... אתה אומר שכן ידע, שידע את השם, כן.
שבט אחד ידע.
פחות, כן. בנימין המיוחדים, בין כתפיו שכן כתוב, לא? ויאמר השם אל משה, נטה את ידך על הים, וישובו המים על מצרים, על רכבו ועל פרשיו. וית משה את ידו על הים, וישוב הים לפנות בוקר לאיתנו, ומצרים נשים לקראתו, וינער השם את מצרים בתוך הים, וישובו המים, ויחסו את הרכב ואת הפרשים, לכל חיל פרעה הבאים אחריהם בים, לא נשאר בהם עד אחד. עכשיו, מה זה וישוב הים לפנות בוקר לאיתנו? מה זה איתנו? אומרים חז"ל, אל תקרא לאיתנו, אלא לתנאו, נכון? להתנאו, שתנאי, התנא הקדוש ברוך הוא בששת ימי בראשית, שהים ייבקע בפני בני ישראל. יוצא לפי זה שקוראים פה שלושה ניסים. הנס הקבוע זה שהים נמצא במקומו. הנס השני זה שהים נבקע, והנס השלישי זה שהוא חוזר. יש פה שלושה ניסים. עכשיו, צריך להבין את זה קצת יותר בהרחבה. המושג של נס בכלל, כן? הרי הנס בה הידיעה ובנון רבתי זה קריאת ים סוף, לא? זה אחד הניסים הגדולים ביותר שנעשו אי פעם בהיסטוריה. אני שואל את השאלה, האם הנס זה דבר הגיוני או לא? כן?
מה?
זה חלק מהבריאה. מה אתה מתכוון?
חלק מהבריאה, שכמו שקדוש ברוך הוא ברא,
מתי הקדוש ברוך הוא החליט שיהיו ניסים? איך הקדוש ברוך הוא החליט שיהיו ניסים?
וכמה דברים
נגדרו
בין השמשות.
מצאת את זה, אם כן, במשנה, במסכת אבות. פרק 50. איפה זה כתוב בתורה?
בתורה?
בתורה. בואו נבדוק את הנושא. אז כאן אנחנו צריכים קצת לפתוח סוגריים מרכאות ארוכות. בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. נכון? השמיים והארץ, איך הם מתפקדים? על פי איזה עיקרון? על פי הטבע. אם זה מתפקד על פי הטבע, והטבע זאת יצירה של אלוהים, בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, האם ייתכן בכלל נס? נאמר במילים אחרות, מי שמעלה על הדעת שייתכן נס, באיזשהו מקום הוא מגדף. ריבונו של עולם מנהל את עולמו על פי הטבע, ואתה אומר שזה יישבר? הרי זה פשוט נורא והיום לומר דבר כזה. איפה זה כתוב? בראשית ברא את השם ואת הארץ. מה? לא, אבל צריך להבין משהו. כששרה אמנו שמעה לראשונה שהיא עקרה שתלד, היא אמרה זה לא יכול להיות. כן? הבת 90 שנה תלד? איך היא אומרת דבר כזה? היא לא מאמינה בניסים. היא לא מאמינה שהנס הוא אפשרי, לא בגלל שהיא קטנת אמונה, אלא בגלל שיש לה גדלות אמונה. ריבונו של עולם מנהל את עולמו דרך הטבע, ואתם עוד רוצים להגיד שזה ישתנה? חוצפה. ברור? כלומר, זה חידוש לדעת שהנס הוא אפשרי. כן, מה אתה אומר?
אבל זה נס כעניין של בשבילים, הוא לא בשביל הגדול בו.
אז אתה אומר שבעצם הנס זה בלוף. נראה לנו שיש פה נס.
לנו זה נס.
כלומר, זה נראה לנו. אני מתרגם את דבריך. נראה לנו שיש נס, אבל באמת אין.
בשביל הגדול בו לא?
הרי בשביל הקדוש ברוך הוא, או שבמציאות אין. זאת אומרת, האם אתה רוצה לומר, נגיד, אפשר להסביר את קריאת ים סוף, רעידת אדמה, טורנדו, כל מיני דברים כאלה, ואז בעצם יוצא שפה לא היה שום נס, אלא כוחות הטבע. זה מה שאתה אומר? כן, שפינוזה אמר את זה, אבל השאלה היא, לא, זה מה שאתה אמרת, לא מה שאתה אומר. לא, אבל אני רוצה, אתה אומר שמה בעצם, אז זה לא נס. אז אולי הם צריכים קצת להגדיר יותר טוב, מה זה נס? מה זה נס? מה זה נס?
בשבילנו זה כן נס.
אבל אני שואל מה זה כן, ריה. אתה אומר ככה, בשבילי זה ירוק, אבל מה זה ירוק? כשאתה אומר לי, בשבילי המלפפון הזה הוא ירוק, בסדר, אבל מה זה ירוק? אז אותו דבר, כשאתה אומר, בשבילי זה נס, אני רוצה לדעת מה זה נס, מה הגדרה של המילה נס? משהו שלא טבעי, יפה. זאת אומרת, אתה מניח שיש מהלך טבעי, ומדי פעם הנס שובר אותו, נכון? זה ההגדרה שלך של הנס? כן? אני מקבל אותה. עכשיו בואו נבדוק האם זה הגיוני לומר את זה. אני רוצה שפה, כדי להבין את זה, תשימו לב, יש בעולם שתי השקפות עולם בפילוסופיה המערבית בנושא הזה. השקפה אחת נקראת רציונליסטית, והיא מצויה יותר אצל הוגי דעות לטינים, ויש השקפת עולם פרגמטיסטית שמצויה יותר אצל הוגי דעות אנגלוסקסים. ואני אסביר למה הכוונה. ההשקפה הרציונליסטית אומרת כך, הטבע זה המציאות. אם זה המציאות, הנס בלתי אפשרי. כי אין הפך המציאות. זאת השיטה הרציונליסטית. השיטה הפרגמטיסטית אומרת את ההפך. הכל אפשרי. אין שום הכרח שהשמש תעלה במזרח, היא יכולה גם לעלות מן המערב, היא יכולה גם לא לעלות בכלל, הכל אפשרי באותה עמידה. אין סיבתיות. דיוויד יום ועוד יותר, ויליאם ג'יימס, הלכו בכיוון הזה. בסדר? לפי שתי השיטות האלה, הנס הוא בלתי אפשרי. לפי השיטה הרציונליסטית, הנס הוא בלתי אפשרי, כי הוא הפך המציאות. לפי הפרגמטיסטים, הנס הוא בלתי אפשרי, כי אין טבע. כי אין טבע. אז מילא גם אין נס. מה התורה אומרת על זה? אז צריך לחזור שוב למעשה בראשית. בואו נראה. איך התורה מספרת את בריאת העולם? יום ראשון, הקדוש ברוך הוא מתערב בנעשה, נכון? ביום השני, הקדוש ברוך הוא מתערב בנעשה. ביום השלישי, מתערב. רביעי, חמישי, שישי, הקדוש ברוך הוא מתערב. אז איך נראה העולם? כמו הרציונליסטים או כמו הפרגמטיסטים? כמו הפרגמטיסטים. זאת אומרת, במשך ששת ימי בראשית, רואים ששום דבר לא קבוע, הכל אפשרי. מה קורה ביום השביעי? שום דבר לא משתנה. אז איך נראה העולם של היום השביעי? כמו רציונליסטי. אם הקדוש ברוך הוא היה בורא את העולם מלכתחילה כמו שהוא הגיע אליו ביום השביעי, אז באמת הנס היה בלתי אפשרי. כי זה עולם קבוע ועומד. אם הקדוש ברוך הוא היה מפסיק את תהליך הבריאה ביום השישי ולא עושה את היום השביעי, אז גם כן לא היה נס, כי זה העולם שכל הזמן משתנה. הכל, יש הפתעות מתמידות. מה עשה הקדוש ברוך הוא? ברא את העולם בשתי מערכות, ששת ימי בראשית ויום השביעי. זאת אומרת שבתוך העולם שלנו, שהעולם של היום השביעי, יש הקדמה. ההקדמה זה העולם של היום השישי. במילים אחרות, יש סדר למציאות, אבל הסדר הזה איננו ראשוני. לכן אפשר מדי פעם לשבור אותו, על סמך התקדים של היום השישי. ולכן הנס הוא אפשרי. איך נקראת נקודת ההשקה בין היום השישי ליום השביעי? בין השמשות. עשרה דברים נבראו בין השמשות, זה הניסים. כלומר, הנס הוא אפשרי בגלל שיש בין השמשות בין היום השישי ליום השביעי. לכן גם בכניסת שבת, יש איזה זמן ניסי שבו במשך 20 דקות אפשר לעשות דברים שלא מצליחים במשך שעות רבות, נכון? פתאום, הזמן מתארך. כן, מה כמה אמרו? 30 שניות רק? וואי, איך יסתכלנו את כל זה? כן. אבל זה לא מקרי, כן? ספר הזוהר הוא מאוד משמעותי בזה. הוא אומר, למה המזיקים נבראו אז? כי העולם רצה לתפוס איזושהי אוטונומיה, והקדוש ברוך הוא אומר, אם הוא יתפוס יותר מדי אוטונומיה, אז הרע ינצח בעולם. לכן עצר את זה באמצע, נשארו נשמות בלי גופים, זה המזיקים. בסדר? זאת אומרת שיש אפשרות של הנס, אבל בגלל שהטבע איננו מוחלט. עכשיו כאן צריך את זה לברר, האם המילה טבע קיימת אצל חז"ל? תמצא לי מקום בש"ס שבו חז"ל משתמשים במילה הטבע. התשובה היא שאתה לא תמצא. לא במשמעות שרגילים לייחס למילה טבע. בסדר? כמו שאומרים, טבעו של פלוני, הכוונה, אופיו. אבל הטבע, בתור ישות כוללת, זה מושג יווני. כן? ביוונית אומרים פיזיס. בלטינית, נטורה. בערבית, הטבעה. ומזה נולדה המילה טבע בימי הביניים. כלומר, זאת מילה מאוחרת, זאת מילה פילוסופית, המילה טבע. גם בתנ"ך לא תמצאו את המילה הזאת. אז איך זה נקרא בתנ"ך או בחז"ל, הטבע? מה? אלוהים, זה יפה, אפשר להגיד, מה עוד? מנהגו של עולם. כן, חז"ל אומרים מנהגו של עולם. עולם כמנהגו נוהג. מה זה מנהג? זאת התנהגות שהפכה להיות קבועה, אבל היא לא הכרחית. כלומר, יש באמת סיבתיות בעולם, יש התנהגות קבועה, אבל היא לא מהותית. לכן אפשר מדי פעם לתקן את זה. זה אצל חז"ל, מנהגו של עולם. איך זה נקרא בתנ"ך? זה נקרא יום השביעי. יום השביעי זה המילה המקראית בשביל מה שהפילוסופים קוראים הטבע. אז לכן זה מובן מה שכתוב כאן, וישוב הים לפנות בוקר להתנאו. כוונה להתנאו, לתנאי הקבוע, אבל לא אבסולוטי. עכשיו, לפי זה מובנת יותר המחלוקת הקשה לכאורה בין הרמב״ם לבין המהר"ל. הרמב״ם, בפירושו למשנה של עשרה דברים שנבראו בנשמשות, אומר שרבותינו בורחים מלייחס לקדוש ברוך הוא שינוי הרצון אחרי בריאת העולם. ולכן אמרו שכל הניסים שהיו ושיהיו, כולם קדם להם הרצון בששת ימי בראשית, והוא מה שאמרו, עשרה דברים נבראו בנשמשות. המהר"ל מאשים את הרמב״ם, שהוא בעצם, הוא לא אומר את זה במפורש במילים האלה, אני אגיד את זה במילים שלי, הוא מאשים את הרמב״ם שהרמב״ם כופר בנס. כי אם אתה אומר שיש, שאין שינוי הרצון, אז אם כן, אין באמת נס. זה הכל אותה מערכת. אלא מה? אומר הרמב״ם, אומר המהר"ל, למה הרמב״ם כל כך מפחד מן הנס? בגלל שהוא סובר כדעת אריסטו שלא ייתכן שינוי הרצון באלוהות. וזה בגלל שהוא סובר שהרצון הוא העצמות וכל מיני כאלה. שואל המהר"ל, זה טוב לאריסטו דברים כאלה, כי הוא סובר שהעולם קדמון. אבל אתה שסובר, אתה הרמב״ם, אתה הרי יהודי, תלמיד חכם, אתה מאמין שהעולם נברא. אין לך שינוי רצון גדול מאשר בריאת העולם? אז אם שינוי רצון כזה אתה מוכן לקבל, מה אכפת לך כל מיני שינוי רצון אחר כך? אה? לכן אומר הרמב״ם, המהר"ל, לא נכון מה שאומר הרמב״ם, שהרצון הוא עצמותו, הרצון מחוץ לעצמותו, כי המקובלים אמרו שהספירות חיצוניות לאינסוף וכו'. אז עכשיו, אבל יש עוד בעיה. כן? אנחנו נראה שההאשמה הזאת של המהר"ל היא לא נכונה, כן? סליחה, מהמהר"ל, אבל בכל זאת צריך להגן על הרמב״ם, לא? עכשיו, יש עוד משהו שיפריע לפילוסופים בנס, וזה צריך להפריע גם לנו. מה זה אומר שיש ניסים? זה אומר שהקדוש ברוך הוא פועל כמכונאי, שבנה מכונה משוכללת, אבל מדי פעם יש פאקים. אז הוא צריך להסתובב עם מברג וכמה כלי עבודה, כי אם יש איזה בעיה, הוא מסובב את הבורד, נכון? כלומר, הקדוש ברוך הוא בנה את הכל, אבל לפעמים הוא צריך איזשהו נס. כי לפעמים מצרים רודפים אחרי בני ישראל, וזה ממש לא טוב. כלומר, זה יכול להרוס את כל התוכנית. אז יש לו איזה קלף כזה, מדי פעם הוא עוצר את המכונה, משנה משהו. זה ממש לא מתאים. וכי ריבונו של עולם לא יכול היה למראש לחשוב על הכל. זאת הטענה של הפילוסופים, והמהר"ל אומר, היא טענה נכונה. אבל יש לנו תשובה על הטענה הזאת, אומר המהר"ל, והיא שאנחנו אומרים שהקדוש ברוך הוא עשה, יש סדר לניסים. כשם שיש סדר לטבע, יש גם סדר לניסים. כלומר, זה לא באופן קפריזי, זה לא סתם איזה ג'וק של הקדוש ברוך הוא שמדי פעם עושה נס, אלא יש גם היגיון פנימי לניסים, שאיננו ההיגיון הטבעי, אבל גם לזה יש מערכות ערכיות שאפשר ללמוד אותן. בנצח ישראל וגבורות השם בעיקר. גבורות השם, הוא מדבר. לא, למשל, נתן את הדוגמה. הוא אומר, ישראל הם צורת העולם, הים זה החומר של העולם. החומר, אמר אריסטו, נכנע לפני הצורה. לכן הים נכנע לפני בני ישראל. זה ודאי לא הסברה פיזיקלית, אבל זאת הסברה ערכית. בסדר? כלומר, יש הסברה ערכית מתי הניסים מופיעים. נכון, בדיוק. יש חוכמת הניסים. ואז יוצא שזה לא קפריזות, אלא גם מזה יש היגיון. לפי זה, לפי המהר"ל, וזה מה שחשוב לו, זה להבין שיש בעצם שתי מערכות מסודרות, מקבילות זו לזו, כמו שני סינוסים, שבזה פעם נפגשים. יש הסינוס של הטבע, של הסדר הטבעי, ויש עוד סינוס של הסדר הניסי, ולפעמים זה נפגש. ואז קורה נס. רק צריך ללמוד את הפונקציה. נשאלת השאלה. אחרי שהסברתי לכם את זה, זה הסבר יפה, נכון? האם אי אפשר להגיד שלזה התכוון הרמב״ם? זה בדיוק. זאת אומרת, רטרואקטיבית, אחרי שאתה לומד את המהר"ל, אתה מסתכל על הרמב״ם, ואתה אומר, בעצם, רגע, זה אותו הדבר. אז איך זה שלא ראיתי את זה בהתחלה? כי עוד לא קראתי את המהר"ל. כלומר, יש פה איזו מין השגחה מיוחדת בהופעת הדעות במשך ההיסטוריה. יש לפעמים שכלים הבעתיים מסוימים חסרים בשפה של הפילוסופים. בימי הרמב״ם עדיין אין כלים לבטא את מה שהמהר"ל אומר. לכן, כדי שהדבר הזה יתברר כפנימיות דברי הרמב״ם, צריך לחכות עד שהמהר"ל יבוא ויתקוף את הרמב״ם, ואחר כך צריך לחכות עד שכמה מאות שנים אחר כך אנחנו מסתכלים על דברי המהר"ל ורואים שבעצם לזה התכוון הרמב״ם. כלומר, יש איזה מין דיאלקטיקה פנימית בין הדורות בהבנת דברי הקדמונים. בסופו של דבר מה יוצא? שהמהר"ל והרמב״ם אמרו אותו דבר. אז למה הם רבים כל כך? כי הם חיכו שאנחנו נוכל להגיד משהו. בסדר? טוב. כן. הוא עדיין שחלק על הרמב״ם. אם תגיד את זה למהר"ל, אתה לא חולק על הרמב״ם, הוא קופץ.
הוא לא חלק, הוא פשוט רצה
שחלק
נגד
אלה
שלא
הבין
את הרמב״ם, נכון.
זה אפולוגטיקה. בשביל מה להגיד את זה? אני לא מבין. הרי על בשר בחלב אתה לא אומר דברים כאלה, נכון? יש רב שאומר שזה כשר, השני אומר זה טרף. אתה לא אומר, בעצם כל אחד מבין שהשני צודק, ורק הוא רוצה שלא יבין אותו נכון. אז מה אכפת לך בענייני אמונה גם להגיד את זה? טוב. כן, זה הרמב״ם מקובל עוד מעט.
אמרת
על מיסים
שיש שלוש
מיסים, קיים כרגלו,
ואז שהוא
מיסים, ואז
שהוא חוזר.
נכון.
כרגלו מאמנס פה, את הטבע בעצם.
אלא אם כן תגיד שהטבע זה לא דבר מוחלט. אין מושג טבע ביהדות, יש רק מנהגו של עולם. אז גם זה נס. כן, אבל זה נס במובן אחר, כן. לא במובן שאני הסברתי, כן. אתה צודק, עלית על זה, ששיניתי את המשמעות. פסוק כ"ט, ובני ישראל הלכו ביבשה בתוך הים, והמים להם חומה ממינם ומשמאלם. עד כאן להיום, שלום. שבוע הבא יש מדורה. מדורה. כן. שאלתי את דני, הוא טוען שכנראה זה יהיה ביום ראשון הבא. אז מה שבטוח, אני אומר לכם, שאלתי האם להגיד שהערב שלו יהיה שיעור שבוע הבא? אמר לי, כן. אז בקיצור, בעוד שבועיים בעזרת השם ניפגש, שלום.